טוב, שלום לכולם, בעזרת השם ובשעה טובה ומוצלחת. אחרי שבשיעור הקודם עסקנו במבוא לדמותו ותורתו של מורנו הגדול, הרב ליבה מפראג, זכותו מגנה עלינו, אז היום נתחיל לעסוק בתורתו למעשה. לפי שדובר בשבוע שעבר, אנחנו נתמקד בלימוד הספר החשוב, נתיבות עולם. אנחנו נתחיל עכשיו בהקדמה קצרצרה לספר נתיבות עולם, ואחרי זה נתחיל למעשה לעבור על הפרקים של נתיב התורה. ונעשה את זה הפעם טיפה יותר לאט, יותר מתודי, כדי שנקבל כלים איך להתקדם בפעמים הבאות, בסדר? כותב רבנו בשער ספרו נתיבות עולם, בהדפסה הראשונה שנתפסה עוד בחייו, בשנת ה' אלפים שינוני, שזה 1595. אני מקריא. נתיבות יושר ודרכי המידות המשובחות, אשר נמצאו בדברי חז'ל, בהם ילך האדם וחי, שעליהם נאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. לכאורה נתיבות עולם מהווה ספר המשך לפירוש הגדול של רבנו על מסכת אבות, פירוש שמוכר בשם דרך חיים. אחד החיבורים היסודיים ביותר של המהר"ל זה דרך חיים. ובאמת בדרך חיים, תראו מסכת אבות, הוא כותב כמה פעמים כאשר נבאר בנתיבות עולם. אבל בעוד שבדרך חיים, כשרבנו מפרש את דברי חז"ל, הוא שם דגש יותר על המהות הפנימית העמוקה יותר, על המהות הנסתרת של כל מידה, פה בנתיבות עולם, רבנו מתמקד יותר במישור המעשה. אני אגיד שאני אומר רבנו בשיעור הזה, כוונה למהר"ל, אוקיי? שמי שלא יטעה בנו, כוונה למהר"ל, זה בשיעור הזה. ולכן פה בנתיבות עולם, רבנו מתמקד יותר במישור המעשי, בפרקטיות, איך אני רוכש כל מידה ומידה, אבל רוכש בנפש בתור קניין נצחי. לא רק לדבר על המידה, אלא איך אני הופך אותה לקניין עצמותי שלי. ולכן גם העדפתי יותר שבמהלך הזה של השנה נתמקד בעיקר בספר שהוא לא רק ספר תיאוריה שמדבר על, אלא ספר הדרכה, הדרכה מעשית, לקנות את המידות, את הנתיבים השניים שבהם לעסוק במהלך השנה. וזה מאוד מאוד ניכר למשל בנתיב התורה. כפי שנראה שבהמשך, שבנתיב התורה רבנו לא מדבר רק על התורה כאיזשהו משהו אידאי וכולי, כמו שזה בתפארת ישראל למשל. הוא גם עוסק בזה, נראה בפרק א' עוד מעט. אבל בנתיב התורה הוא גם מתפרט לדרכי קניין התורה, איך לומדים תורה ועוד דוספנים שלו, כמו שנראה בהמשך השיעור בעזרת השם. ולכן רבנו מדגיש שהספר נתיבות עולם הוא בנוי בעצם מלמד בית נתיבות. אבל אם נסתכל בנתיבות עולם ונספור, נראה שיש שם כמה נתיבים. יש 33 נתיבים. אומר רבנו, לא. הספר בנוי מלמד בית נתיבות, למד בית נתיבות, פלוס נתיב התורה. כי בעצם זה לא 33, זה נתיב אחד, שזה נתיב התורה, וממנו נובעים עוד למד בית נתיבות, שהם בעצם פירוש ויישום של הדרכים של נתיב התורה. כלומר, למד בית הנתיבות הם הנתיבים בהם ניתן לממש את המהות של התורה בכל מרחבי החיים, כפי שנראה במשך הלימוד השנתי. נראה שזה היה מאוד מאוד חשוב לרבנו, שדווקא מניין של למד בית נתיבות. למה? קודם כל כי הלב זה, מה? כן, נגיע לזה. קודם כל הלב זה עיקר חיות האדם. באופן כללי, אם העיון פונה לשכל, אז המוסר, הדרכה המוסרית, יותר פונה ללב של האדם, שזה כאילו מרכז עבודת המידות. אבל אולי ניתן לומר שכבר הקדימו אותו חז"ל, וכבר בספר יצירה, דיברנו שבוע שעבר אם רבנו מקובל או לא, אבל זה שם מקובל, אז כבר בספר יצירה מובא, אני מצטט, שיש לנו למד בית נתיבות פליאות חוכמה. בספר יצירה מובא שבעצם למד בית נתיבות החוכמה הם במובן מסוים הם הבסיס לכל המציאות. יש גם הרבה מובאות נוספות בחז"ל, למשל על 32 מידות בהם האגדה, או 32 נתיבות בהם התורה נדרשת, וגם בזוהר הקדוש בהידרזותא כתוב שהחוכמה הפנימית מתפשטים ממנה 32 שבילים שהם מורכבים מ-22 אותיות פלוס 10 מאמרות. אז בכל מקרה ראינו פה את החיבור למספר ל"ב. עכשיו בהקדמת הספר, ונסכם אותה בשני משפטים, רבנו מסביר שבעצם התכלית היא לקבץ בכל נתיב את דברי המוסר והדרכות חז"ל באותו נושא ספציפי. וככה הוא דורש את הפסוק במשלי, ודרך נתיבה על מוות. הוא מסביר, ואני מצטט פה את הפסקה, שהיא פסקה יסודית, אבל הנתיב הוא קצר, ואינו רחב, וכאשר הוא יוצא ושר מן הנתיבה מעט, הוא שר ממנה לגמרי. וכך אם יוצא האדם ללך אחר יצרו, לסור מן ימין ושמאל, תכף שהוא נוטה מזה, הוא מגיע למוות. אני אסביר מה שאמרתי בהתחלה, שנשתהל שהשיעור הראשון יהיה שיעור יותר מתודי, אז אני יחסית אקריא הרבה פסקאות כדי לסמן לכם מה שלעניות דעתי בכל פרק, זה פסקת יסוד. אוקיי, אני פה את הספר שלי, אבל הספר שלי זה ממורכר פשוט. ככה אני יכול לראות בכל פרק בחזרות מה העניין המרכזי. אז הפסקה המרכזית בהקדמה זה הפסקה הזאת. כלומר, ההבנה שהנתיב הוא קצר, הנתיב הוא תחום. זה דרך שהיא צרה לעומת כל המרחב של השטח, נכון? אבל הנתיב הוא תכליתי. הנתיב מוביל אל המטרה, ולכן זה המגמה של רבנו בספר נתיבות עולם. בכל נתיב יש המון דברים שנאמרו על תורה, על תפילה, על גמול חסדים, הרבה דברים שנאמרו על זה, אבל לא. רבנו בוחר רק את המאמרות שהן מבחינת הנתיב. בכל נתיב מאסף ומקבץ באופן נפרד את המוסרים והדרכות של חז"ל באותו נושא נקודתי. עכשיו, מי שהולך בהם, באותו נתיב, באותן הדרכות חז"ל מצומצמות, שהוא ברר אותם לבין כל מאמרי חז"ל, מי שהולך בהם, מי שהולך בנתיב, יגיע למטרה. מי שהולך בנתיב, יזכה לחיים. על נתיבה, לא, ודרך נתיבה, על מוות. אבל מי שלא הולך בנתיב, יגיע לו מוות שלא נדע מזה. עד כאן הקדמתו של רבנו לנתיבות עולם, ועכשיו נתחיל נתיב התורה. ניתן הקדמה קצרה גם לנתיב התורה. נתיב התורה זה הנתיב הראשון בספר, שהוא בעצם, אפילו אפשר להגיד שהוא ספר בפני עצמו. יש המון פירושים וחיבורים שיצאו נתיב התורה כספר בפני עצמה, נתיב התורה למערל, ולא כחלק מנתיבות עולם, למרות שדעת המערל הייתה שלחבר את נתיב התורה לכל הספר עצמו, לכל שאר למבית הנתיבות. נתיב התורה כולל כמה פרקים? 18 פרקים שבעצם הם מקיפים את מהותה הפנימית של התורה, את דרכי קניינה של התורה, ובכלל, מה המגמה של התורה? עכשיו, כפי שדיברנו שבוע שעבר, אתם בטח זוכרים, למה? למה צריך נתיב התורה? הרי רבנו חיבר ספר שלם, ספר מאוד ארוך, לא ספר קצר, שכל כולו עוסק בענייני התורה, שהוא נקרא תפארת ישראל. אז למה יש צורך גם בנתיב התורה? אבל באמת שיש הבדל מהותי בין תפארת ישראל לבין נתיב התורה. בנתיב התורה הדגש והמגמה היא שונה לחלוטין מאשר תפארת ישראל. תפארת ישראל, רבנו יותר מרחיב, שם דגש על מעלת התורה, כמה היא נשגבת, כמה היא אלוקית ועליונה, כמה היא שמית וכו', והוא מוכיח את זה בהרבה ראיות. אבל כאן, בנתיב התורה, המטרה של רבנו בעצם מציג לנו שולחן ערוך אודות התורה, מהי התורה ומה הדרכים, מה דרכי קנייני התורה, נקרא לזה ככה. איך רצוי ללמוד אותה, מה הקשר בין התורה ללומדיה. לכן בחלק הראשון של הנתיב אנחנו מוצאים גם את השורה של הנהגות. מהם ההנהגות הראויות ללמוד תורה, כמו למשל שצריך ענווה, ביטול הגוף ועוד, שנרחיב על זה. ואחרי זה יש הדרכות בלימוד, כמו חובת החזרה, דרך הלימוד, היחס הנכון בין הרב לתלמיד, וכן על זו הדרך. והחל מפרק תשיעי, רבנו עוסק במעלת וגדולת תלמידי חכמים, תינוקות של בית רבן, ורק לקראת סוף הנתיב, החל מפרק 16 עד הסוף, שלושת, ארבעת הפרקים האחרונים, הוא עובר יותר לעסוק בהסברים על קיום המצוות בשלמות, ואיך המצוות המעשיות בעצם מרוממות את כל המהות של האדם. עכשיו, כמובן שהחל מפרק א' ולכל אורך פרקי הנתיב, רבנו מדגיש את היחס לרוממות התורה, איך היא שכל של כל העולם, סדר שמירת כל המציאות, ונסכם את כל הקדמת נתיב התורה בסיפור. רבי רפאי לוין זצ"ל, לא בנו של רבי לוין, רפאי לוין זצ"ל שהיה מגדולי תלמידיו המובהקים של רבי ברוך בר ליבוביץ' מקמניץ. מי זה רבי ברוך בר? אחד מתלמידיו המובהקים של רבי חיים מבריסק, הוא הקים ישיבה בקמניץ, וכתב את הספר, שהוא מאוד חשוב בעולם הישיבות הליטאי, ספר בעיון, שנקרא ברכת שמואל. בשפה המקצועית, הברכת שמואל, אוקיי? אז רבי רפאי לוין זצ"ל היה דבוק בברכת שמואל, הברכת שמואל נפטר בתחילת השואה, בכסלו תש"ן, סוף 1939, ורבי רפאי לוין תלמידו היה אחרי זה שרה, הגיע לארצות הברית, היה שם רב חשוב בניו יורק, וכל ימי חייו הרב לוין היה דבוק בספרי המהר"ל. פעם אחת שהיה תלמיד בקמניץ אצל הברכת שמואל, הוא התקשה בהבנת איזשהו עניין בנתיב התורה. אז הוא בא למורו ורבו, הברכת שמואל, אמר לו, שמע, יש לי פה איזושהי קושייה, הברכת שמואל ככה דפדף בנתיב התורה כמה עמודים, פה, שם, ואחרי זה הוא אמר, ואני מצטט, איזה ספר קדוש, אין לי כל ספק, שבמשך ה-40 יום שהיה משה רבנו בשמיים, אף למד בו, ודע, כי מי שיעץ לך ללמוד בו, הוא ידידך האמיתי וחבר טוב ומסור לך. זה דבריו של הברכת שמואל, שבעומק עיונו, אחרי כמה דפדוף, כמה שורות בנתיב התורה אמר, תבינו מה יש פה. אז אשרנו מטוב חלקנו, שאנחנו זוכים לעסוק היום בנתיב התורה, אנחנו היום נעסוק רק בחלק מהפרקים, ושבוע הבא נסיים ונסכם את כל הנתיב. אז אחרי ששמענו את דבריו הנלהבים של הברכת שמואל, נתחיל בעזרת השם את נתיב התורה. אמרנו שהיום הקצב יהיה טיפה יותר איטי ויותר מתודי. בסדר? יאללה, עזרת השם, פרק א'. אז פרק א', פרק הראשון, ככה יצא, נכון? פרק א', רבנו מדגיש שהתורה היא, במילה אחת, סדר. רבנו אומר שהתורה היא הסדר. סדר של מה? סדר של הכל. של הכל. עכשיו, לכאורה, יותר מובן לנו להגיד שהתורה היא הסדר של האדם עצמו. כי התורה מלשון לא רע, היא מראה לנו איך להתנהל, איך להתנהג בכל מרחבי החיים, מה מותר ומה אסור. אבל רבנו לא, רבנו מסביר שהתורה, שזה שהתורה היא הסדר של האדם, זה דבר גלוי מפורש, שולחן ערוך, זה ברור. כל אחד יכול להסתכל בתורה ולראות מה הסדר של עשה ואל תעשה. אבל דווקא רבנו שם את הדגש לא לחלק הגלוי, אלא חלק הפנימי המהותי של התורה. לתורה איך היא, התורה ביותה סדר העולם כולו, ולא בהכרח משהו שהוא גלוי מפורש לעיני כל, ורבנו בא להראות את זה. אבל פה, אכן, בפרק א', רבנו מוכיח שאכן התורה היא סדר העולם כולו. ואיך הוא מוכיח את זה? במית המדרש, שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא, וברא עלמא. הקדוש ברוך הוא היה מביט בתורה ובורא עולם. כלומר, בגלל שהתורה היא סדר העולם, כלומר, תוכנית היסוד שלו, לכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, מה הוא עושה? אז הוא מסתכל בתכנון המקורי. הווה אומר, הסתכל באורייתא, וברא עלמא, הסתכל בתורה, בראת העולם. ולכן אפשר לראות את זה ממאמר נוסף של חז"ל. אתם רואים פה איך אני מדלג בין המאמרות, אוקיי? המאמר שחז"ל, שרבנו מוכיח את זה, אז ההוכחה הראשונה שאתה עושה סדר העולם, זה מאמר שהסתכל באורייתא וברא עלמא. ההוכחה השנייה, זה מכך שהעולם נברא ב10 מאמרות, יפה מאוד. אומר רבנו המהר"ל הקדוש ש10 זה רומז ליחידת פרטים, אבל שהיא יחידה, זה פרטים, אבל הם קשורים אחד בשני, הם מאורגנים. זה לא סתם אוסף פרטים שאין ביניהם קשר, זה 10. 9 זה כבר בפני עצמו, אבל 10 זה כבר עשרות, זה יחידה. אז מה זה הכלל הזה שמאחד את כל הפרטים בבריאה? אומר המהר"ל, הכלל הזה זה התורה. שהיא הסדר של העולם. כלומר, התורה, במילים שלנו, זה הרציונל המכונן של כל המציאות. וגם להפך, יציאה של פרט אחד מן הכלל, יכול להוות בעצם ביטול לסדר הכללי של כל העולם כולו, ולפגום בכל המציאות כולה. אם העולם, אומר רבנו, היה נברא במאמר אחד, אז כל פרט היה עומד בפני עצמו. בלי שום שייכות קולקטיבית בהכרח. ולכן הצדיקים שמקיימים את רצון השם, אז בכך הם שומרים על סדר העולם. ואילו הרשעים לא עלינו, שהם עוברים על רצון השם, אז הם בעצם, על ידי זה שהם עוברים על רצון השם, הם גורמים להשבטת הסדר העולם כולו, מה שמוביל לחורבן המציאות. לכן, כבר הפרק שלנו, פרק א', שמקצת הסדר ככל הסדר, בין לחיוב בקיום העולם כולו ובין לשלילה, שיציאה אפילו אחת מהסדר מולידה חורבן למציאות. ולפי זה יוסבר למה כל מעשה בראשית, כתוב במדרש שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישראל קיבלו דבר, נכון? יום השישי, כמו בשבת אומרת שיתנה תנאי, למה? עד שאם ישראל יקבלו את התורה. למה כל מעשה בראשית תלוי ועומד עד שיקבלו את התורה? כי התורה היא הסדר של העולם. ואם ישראל לא מוכן לקבל עצם את הסדר, את הרציונל של העולם, אז העולם לא היה מתקיים. כמו שהגמרא אומרת אמרה בשבת, אף פי חטא, של יום השישי, שרומז במתן תורה שניתנה בוו בסיוון, שזה השש. שאם יקבלו ישראל תורה מוטב, ואם לא, יחזור עולם תוהו ובוהו. ולכן, בהיות התורה סדר העולם, אז היא מורה את הדרך, מדריכה אותנו איך לפעול במציאות, איך לפעול בעולם. ולכן אומר רבנו שלא עזו אף זו, אלא לא רק שהתורה אמרה לנו את הדרך לעולם הבא, סליחה, לא רק שהתורה אמרה לנו את הדרך לעולם הזה, אלא התורה היא גם הסדר של העולם הבא. זה לא רק כאן ועכשיו, זה גם הסדר של העולם הבא. היבט נוסף בפרק שלנו שבו רבנו נוגע בו זה שהתורה, איך היא באה לידי ביטוי כסדר העולם, זה ביחס לפגעים בעולם הזה. פה יש אריכות דברים, רבנו מצטט את דברי רבי יהושע בן לוי בעירובין דף נ"ד, נגיד במילים שלנו, שהתורה היא בעצם טובה להכל. התורה טובה כפרטנר לליווי, התורה טובה לשמירה בדרך, התורה טובה לרפואות הגוף. ולכן רבנו מסביר למה התורה שומרת ומצילה מן הפגעים. מאחר וכל הפגעים, מה ההגדרה של פגעים? פגעים, אומר רבנו, זה חריגה מהסדר של העולם. לכן הדרכים הם בחזקת סכנה, כי מה זה הדרכים? הם מחוץ למקומות היישוב המסודרים. ולכן בכל חריגה מהסדר יש חשש לפגיעה. לכן העוסק בתורה, כלומר העוסק בדבר שהוא סדר העולם הפנימי, סדר העולם המהותי, אז גם שהוא מחוץ לסדר, שהוא בדרך, שהוא חולה וכולי, אבל הוא עוסק בתורה, אז התורה שומרת עליו שיהיה מקושר ומחובר לסדר העולם. ולכן הוא ניצול מהפגעים. והחיבור הזה לתורה זה בחינת הליווי שמצילה אותה, אני אקח פה את לשון רבנו בפרק, כי לכך כל הדרכים בחזקת סכנה. אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה אל סדר העולם. ובשביל זה אינו יוצא מן יישוב העולם. והדבר הזה הוא אל האדם לוויה גמורה. ואם נחשב לאדם לוויה כאשר יש לו התחברות לבני אדם, כי אז אינו נחשב שהוא לעצמו, אני מדלג כמה שורות, ואם דבר זה הוא לוויה שלו, כל שכן, כאשר יתחבר אל התורה, שהיא סדר כל העולם, ובה נמצא הכל, שיש לו לוויה גמורה שמתחבר אל העולם, ואינו נבדל ממנו שיהיו שולטים בו הפגעים. והפסקה המרכזית מסבירה את הנושא הזה, לעניות דעתי כמובן, כן? ולכן התורה היא רפואה. היא רפואה לכל, למה? כי היסוד, כי התורה היא היסוד והסדר של הכל. הרי מה זה חוסר רפואה? זה כמו הפגעים. חוסר רפואה זה יציאה מהסדר, יציאה מהנורמטיביות ההגיונית של העולם. וכל העניין של התורה זה להתחבר לתורה, זה לשוב ולאחוז בסדר של העולם, נכון? ולכן התורה היא הרפואה השורשית הבסיסית ביותר. ולכן בהמשך רבנו ממשיל את התורה, הוא ממשיל את התורה לאור. כי אור דוחה חושך. איפה שיש אור, אז אני רואה שאין מכשולים, שאני לא נופל. איפה שיש אור, איפה שיש סדר, איפה שיש תורה, הכל ברור, אין מזיקין. הרי האור הוא לא נלחם חזיתית בפגעים, בחיצונים. נכון? החיצונים מנצלים את החושך, אז הם באים. אבל אם יש אור, הם בכלל לא מתקרבים. כן, משוך אותם לבית המדרש והם קלים מעליהם, נכון? לכן גם התורה, בגלל שהיא סדר העולם, אז עצם המהות שלה שולל ודוחה את כל הפגעים והמזיקים למי שאחוז בתורה. לכן התורה קודמת להכל. ואפילו לכל חפצי שמיים, שכזו כל חפצי שמיים לא ישבו בה, כדברי חז"ל. עכשיו כמובן, צריך לסייג, צריך גם הלכה. אם אי אפשר שהמצווה תעשה לידי אחרים, אז המצווה קודמת לתורה. אבל הדגש הוא שכל ענייני העולם הזה, ואפילו המצוות המעשיות המתייחסות לעולם הזה הגשמי, כולם אינם שווים לדבר אחד מדברי תורה, בגלל שהתורה היא סדר העולם, בגלל שהתורה היא שכלית, שכל עליון נבדל. ועל פי כל ההקדמות האלה, עכשיו נבין את דברי חז"ל בקידושין, מסכת קידושין, למה התלמוד גדול יותר מהמעשה. כן, ברוכים למדתם את זה בבית, נכון? למה התלמוד גדול מהמעשה? כי המעשה, מתוקף היותו דבר גשמי, מעשה, משהו מעשי, נכון? אז המעשה הוא גשמי. אז המעשה נופל תחת הגדרים של גשמיות, של זמן, של מקום. והתורה הרי היא לפני התורה, היא לפני הזמן, היא קדמה לעולם. ולא רק שהיא מעל הגשמיות, אלא המצוות המעשיות הגשמיות, הכל נובע מהתורה. ולכן, גדול תלמוד ממעשה. עכשיו, כל זה טוב ויפה, אבל מה לגבי יחס בין התורה למקדש? הרי המקדש, בית המקדש הוא למעלה מגשמיות, עכשיו עשרה ניסים וגן עדן עלי אדמות, נכון? זה למעלה מגשמיות. איך אומר רבנו, אני מצטט, כי התורה היא על כל מצוות, ואז כי בית המקדש הוא קדוש, אין דומה לקדושת התורה שהיא קדושה לגמרי, שהיא שכלית. ואילו בית המקדש, הקדושה חלה על הבית, שהוא גוף וגשם, מה שאין כן בתורה שהיא אלוהית בעצמה ואין מצורף אל דבר גשמי. כמו שומע הרב ראה, מרן ראש הישיבה, שתמיד העיקר הבית מקדש זה התורה, כי בלוחות הברית, בארון הברית, לוחות ושברי לוחות, זה הבסיס להכל. פעם אחת היה בבית מדרש, מסוים לנשים, הזדעזע עד עמקי נשמתו, כן, שאין שם ארון קודש בבית מדרש. אמר לו שם הרבנית, יש ראש בית מדרש, אבל אנחנו לא קוראות בתורה ולא זה. אז הוא אמר לה, בית מדרש, בלי ספר תורה, זה כמו בורקס שאין בתוכו תפוחי אדמה. כן? להבדיל. כן? זה העיקר, זה העיקר. גאי, אתם לא קוראים בתורה, אתם צריכים ספר תורה בשביל לנוח מקדושת התורה. לכן, מסביר, חוזר פה לרבנו המהר"ל, זכותו מגנה עלינו, שלכן גדול תלמוד תורה מבניין הבית. ובגלל זה, כל עוד ברוך בן אריה קיים בבבל, אז עזרא הסופר תלמידו, לא עולה לבית בית המקדש. למה? כי גדול תלמוד דפי אותו בית המקדש. אז עד כאן הפרק, פרק א', בו עסקנו בהבנת יסוד התורה, מה השורש שלה, מה המהות שלה, ואיך היא למעלה מכל דבר ועניין, מאחר והיא שורש והסדר של הכל. אוקיי? זה ככה דוגמה לתמצית מאוד תמציתית של פרק א' בנתיבות עולם. ככל שנעבור הזמן, דיברתי ללמדו יותר עם עצמכם, לדעת לסמן את הפסקאות ולהתקדם, אוקיי? נמשיך. עכשיו מפרק ב', רבנו עובר לעסוק מהם התנאים וההנהגות שממש הכרחיים לעסק התורה. זה מפרק ב' והלאה, שזה פרק ב', ג' וכו'. ולכן פרק ב', הכותרת של פרק ב', הכותרת של פרק ב' זה שהענווה היא תנאי הכרחי לתורה. כותב רבנו ממש בתחילת פרק ב', מכיר את הפסקה. מפני כי התורה הוא השכל העליון, וקשה לקנות התורה שהיא שכל העליון. לכך צריך שיהיה לאדם הכנה לקבל התורה, ואם לא כן, לא יקבל אותה. וההכנה שצריך לתורה, אין דברים הרבה מאוד, עד שהוא ראוי לתורה, כי האדם הוא בעל גוף והתורה היא שכל אלוהי. לכך צריך האדם שיהיה רחוק מן המידות שהם גשמיים וצריך לדבק במידה שהיא שכלית. ועיקר המידה שהיא שכלית היא הענווה, מדלג כמה מילים, ולכך אי אפשר לקנות התורה כי אם בעל מידה הזאת. כלומר, הענווה, אומר רבנו, היא ההכנה ראויה לתורה. ורק באמצעות הענווה, רק באמצעותה, יש יחס וקשר אמיתי לתורה האלוקית שהיא הסדר והשכל של העולם כולו. עכשיו באמת בעניין הענווה אני מרגיש שכל מילה שלי מיותרת, הדברים ברורים וחשובים, אז בואו נקרא פה עוד פסקה אחת, פסקה יסודית מדברי רבנו במשך הפרק. אחרי שרבנו מביא את המעשה של רבי יהושע בן חנניה לבת הקיסר, כן, שאומרת לו, תגידי למה אתה כזה מכוער, כזה חכם בכלי מכוער, הוא מביא לשם את העניין עם הנכון, עם המשקעות, וכלי כסף וזהב וכולי. ממסכת תענית דף זין. אז אחרי המעשה הזה אומר רבן מסכם, במאמר הזה בא לבאר איזה מידה ידבק בה עד שמצד אותה מידה אפשר שיזכה לתורה. וזולת המידה אי אפשר בשום אופן שיגיע אל התורה. והמידה הזאת היא הענווה. ומידה העצמית שגרמה למשה שהיה מקבל התורה היא הענווה אשר הייתה עמו יותר מעם כל אדם אשר על פני האדמה. ולכך זכה לתורה. האדם הענב ביותר היה הכלי הקיבול השלם ביותר לתורה. כלומר, הענבה זה התנאי ההכרחי לקבלת התורה, ורק בגלל זה משה רבנו היה הכלי הקיבול המיטבי לתורה. ולכן היא דווקא ניתנה על ידו, זכרו תורת משה עבדי. ולעבדיל ממידת הענבה, מידת הגאווה. מידת הגאווה היא המידה שהמרחיקה ביותר ומפקיעה את האדם מן התורה. למה? כי הגאווה זה דבר שהוא גשמי. אדם לא מתגאה בעין שלו. מה מתגאה? ביש. הגאווה זה הדבר הכי גשמי, ולכן זה הדבר שהוא הכי להפך מהתורה, שהיא שכל עליון נבדל, שהתורה היא אלוקית. ולכן אומרים חז"ל שהתורה לא תימצא בגסי הרוח. כי גסות הרוח דבר גשמי, דבר גשמי שווה דבר מוגבל, דבר תחום, דבר מצומצם. והתורה היא לא מוגבלת, היא לא מצומצמת, היא סדר העולם. לכן, לגבי לעומת הגאוותנים, לעומת הענבים שמחשים את עצמם, ונחנו מה, כלום, מי אנחנו, מה אנחנו, ולכן הם לא מוגבלים, יכולים לקבל את התורה. לכן התורה דווקא אצלם, לכן דווקא אצל משה רבנו. כי התורה בסופו של דבר היא דבר פשוט. פשוט לא כי זה לא מורכב או לא מסובך, אלא כלומר, תורה זה דבר מופשט. ולכן רק אצל הענבים שהם פשוטים, שהם כמו אצל סיפורי מעשיות, מעשי חמתם, רק בלי ליצנות. בלי ציניות, בלי פילוסופיה שחופרת ולא פשטות. לכן רק אצל הענבים הפשוטים היא שייכת. ואנחנו לומדים מהמעשה פה שבתענית דף-זיין, רבי יהושע בן חנניה, שפחיתות ופשטות של החומר, זה לא מעיד על מה שהחומר הזה מאחסן, מה שהחומר הזה מעיל, מה שהחומר הזה מכיל, כמו יין, מים וחלב, שנשמרים היטב דווקא בכלי חרף, כפי שרבי יהושע בן חנניה מוכיח את בת הקיסר. ועד כאן סיכום תמציתי של פרק ב'. תגידוש. טוב, נעבור עכשיו לפרק ג', בסדר? אנחנו ממשיכים, גם פרק ג' ממשיך בתת החטיבה בנתיב התורה, ועוסק איזה עוד תנאי הכרחי לקיום, לעסק התורה. ואם דיברנו שפרק ב' עוסק במידת הענווה, פרק ג' עוסק בביטול הגוף. למה ביטול הגוף זה תנאי נוסף, תנאי הכרחי לתורה? כותב רבנו ממש בתחילת הפרק. מכיר את הפסקה. הנה יתבהר לך כי מפני שצריך אל האדם הכנה לקבל השכל, לכך ראוי שיהיה לאדם המידות אשר להם ייחוס אל השכל. ולכך אמרנו כי הענווה בייחוד היא הכנה לתורה השכלית, מדלג קצת. ואם כך, הוא יותר צריך אל האדם הכנה הזאת, שימו לב, שלא יהיה בעל תאווה גופנית. למה? כי בדבר זה נוטה לגמרי אל הגשמי. ואיך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי? שמעתי ממרב רבנו הצדיק, אברהם אברג'יל, זכותו תגן עלינו, בשם אחידה הקדוש, רבי חיים אסף דוד אזולאי, שמי ששייך אצלו מאכלים אהובים, מה, פיצה אני אוהב, ביצה אני לא אוכל, קצ'ופ אני מת על זה, חרדל אני לא סובל את זה, הוא אומר, מי שאצלו שייך כל עניין של אוכל זה טעים לי, אוכל זה אני לא אוהב, זה סימן שהוא אחוז בעיקר בנפש הבהמית, לא בנפש האלוקית. הנפש האלוקית, לפי בעל התניא, איפה מקום משכנה? זוכרים משנה שעברה? במוח. שזה משכן השכל, והתורה היא שכלית. לכן השאלה היא, אחרי מה האדם נמשך? מה מקיים אותו? מה מניע אותו? האם מה שמניע אותו, אליו הוא נמשך, זה קיום השכל שהוא אלוקי ומופשט, ולא מתייחס לתאוות הגוף, או שמה מה שמניע אותו זה תאוות הגוף, הבהמיות, מה שמונע ממנו להיות כלי קיבול לתורה, כי התורה היא שכל לא נבדל. התורה ביותה סדר העולם, היא לא מסתדרת, זה מים ושמן, זה לא הולך עם כלי קיבול גשמי. הייתי פעם עם המשפחה במלון בקיבוץ לוי, קיבוץ נחמד מאוד, וחלק מהמשפחה שאלו את הבלצ'ר, שהסבירים על הקיבוץ ועל התורנויות, למה הוא מעדיף לעשות תורנות ולהגיש אוכל לאנשים בשבת בחדר אוכל של המלון, ולא לעשות תורנות חליבה ברפת. מה אמר המלצר? אמר ככה בבדיחה, וככה מאוד רצינות, אני מעדיף לשרת בהמות על שתיים, ולא בהמות על ארבע. אוקיי? זה היה כזה בבדיחה, אבל חשבתי אחרי זה יותר מוכר על מה שהוא אמר. אני אפילו לא יודע איך קוראים לו, ולא יודע מי זה, כן? אבל כן, בהחלט ייתכן מציאות של בן אדם, אבל באמת הוא בהמה. הוא בהמה, יש סיפור אחד מגדולי הדור הקודם, בעולם הליטאי, לא אזכיר את שמו, שכדרכם של פוליטיקאים לפני הבחירות, כל המונים לגדוילים. מקבל את הברכה מהגדויל, גדול הדור, אמר לו שישי, וכל כך ואולי. וסידרו לו פגישה עם אחד מגדולי הדור הקודם. אותו פוליטיקאי, אני לא יודע מי הוא, בא לבית של אותו רב, ישב לפניו, וכל הפגישה שהייתה כמה דקות, אותו ראש ישיבה לא הפסיק לצחוק. לא הפסיק לצחוק, בצורה בלתי נשלטת, בסוף הפגישה כאילו התמסמסה, ולא הבינו. אמר לו הרבנית, אמר לו רבנו, מה, ולשמחה, מה זה עושה? אז הוא אמר לה, מה אני אעשה? אני בחיים שלי לא ראיתי פרה עם חליפה ועניבה. לא מצחיק. אתם עכשיו הולכים לרפת, רואים איזושהי פרה עם מגבעת ופרק וחליפה ועניבה. הוא אומר, לא, כאילו, נכון, זה בן אדם, אבל הוא בהמה, הוא גס רוח, הוא זה... הוא לא בשחליפה מעניבה. אז זה לא להלכה ולא למעשה, לא צריך להגיד, אבל... איך אומר יש לקיש? זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי? שממית עצמו עליה, נכון? איך אומר רבנו פה בפסקה? כי הגוף מתנגד אל השכל. ולפיכך צריך שימות על דברי תורה. כלומר, לסלק הגוף לגמרי, כאילו אינו. ועד יש לתורתו קיום, כאשר האדם גובר על הגוף לגמרי. ובזה הוא שכלי. כי זה עיקר הכנה שצריך אל האדם. אני חושב פה, אנשים פה מזרזים לסיים את הפסקאות, אז בעזרת השם, מחר בבוקר, אני אשים לשלח לי וואטסאפ, אני אשלח לכם את הסיכום שלי. בסדר? אני אשלח לכם את כל הפסקאות שאני סימנתי, יהיה לכם מול עיניכם. בסדר? ולכן, אשלח לי מחר, בסדר? מחר בבוקר. ולכן, אומר רבנו, שמי שמבטל את המציאות שלו בעולם הזה, אז בכך הוא זוכה להכין את עצמו להיות כלי קיבול לעולם הבא, כי בעולם הבא זה הכל רוחני. מאמר מוסגר, נבין כמה עלובים הם האויבים שלנו מחבלים, שאיך הם מנסים לגייס אנשים, לפתות אנשים תמימים שבצעו פיגועים, מה הם מבטיחים להם? מבטיחים להם בדולות בגן עדן. כלומר, מבטיחים להם מימוש תאוות גשמיות בעולם שהוא אמור להיות כולו רוחני. תלמד תורה, ואז בגן עדן אין לך שווארמה. מה שייך שווארמה בגן עדן? זה עולם שכולו רוח. שייך חברות עם רבי עקיבא איגר. שייך ללמוד במטיפה של רשב"י. זה שייך. שווארמה עם אמבה? עליי, כך. זה עצוב. מה?
כך בעולם הזה.
כך בעולם הזה, כן, זה עצוב. תבינו, אמא שמה, מה הם מפתים את המחבלים בתאוות גשמיות לעולם שכולו רוחני? זה משולל כל היגיון. לכן, אומר רבנו שביטול התאוות וההימשכות אחר הגוף, כלומר שאדם לא נמשך אחרי הגוף, לא נמשך אחרי התאוות, זה מקנה לאדם שתי שלמויות. גם שלמות עצמו, וגם קבלת השלמות מצד הקדוש ברוך הוא, שיוסיף בו כאן אחד יותר, כמו שאומר אור החיים הקדוש של הפסוק, הוא משה עלי אל האלוקים, זה הטופ, זה הגיע לשלמות שלו, ויקרא עליו השם, י' כ' ו' כ'. כלומר, אתה עושה את השלמות שלך, ואז השם יוסיף לך את השלמות מצידו. ולכן כל אחד יעשה את ההשתדלות שלו, השתדלות המקסימלית, ורק אז השם יעלה אותו למעלה מכך. ולכן על ידי כך יובנו שלושת הדעות במסכת עירובין, דף כ"א, שם הגמרא שואלת במי אתה מוצא סדרי תורה. שיטה אחת זה שהתורה תימצא במי שמשכים ומעריב על דברי תורה. כלומר הדגש הוא על ההתמדה והתמידיות. כלומר זה שמתעלם מהזמן, כי הזמן זה דבר גשמי. הדבר הכי מוגבל, הכי מציאותי שיש. אבל מי שמתמיד אז הוא מתעלם מהזמן, וכך הוא בנעשה כלי קיבול התורה. הדעה השנייה היא שהתורה תימצא במי שמשחיר פניו על דברי תורה. כלומר, הוא מבטל את גופו בצרכיו הגשמיים משביל התורה. ואז הוא נעשה כלי קיבול לשכל של התורה. והדעה השלישית, במי תימצא התורה? במי שמתחזר לבניו. אין הכוונה שצריך להרביץ הילדים חס ושלום, חס וחלילה, היו לא תהיה. אלא הכוונה, לפי רבנו, שבאופן טבעי וגשמי, האדם נמשך אחרי הצאצאים, אחרי התולדות שלו. אבל מי שדבק בתורה, אפילו יותר מהנטייה הטבעית המולדת בו, להימשך לתולדות שלו, אז בכך הוא נעשה הכלי לתורה. ולכן ביטוי נוסף לחורבן, שנובע מהימשכות אחרי התאוות, ובפרט הדמי חכמים, מובא במאמר חז"ל גם בפסחים דף מ"ט. שם מסביר רבנו, מה החורבן שצומח מזה שהתלמיד חכם מרבה בסעודתו. מה הבעיה? מאחר והוא נוטה אחרי החומריות, שיפך השכל, אז ודאי, מה זה מוביל? שמשתכח ממנו תלמודו, ואז מחלוקות באות עליו, כי הוא יצא ממקומו. ולכן, כל עוד האדם אוחז במקום הרוחני שלו, אז יש מקום לכולם. אבל אדם הוא אחוז בגשמיות, אז כל חריגה מההימשכות שלו אחרי הגשמיות, גורמת צפוף לכולם, ואז יש מריבות. גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. איך אומר אדמו"ר מקומרנה, הקדוש ברוך הוא תגן עלינו? עומדים צפופים, משתחווים רווחים. כלומר, שאדם עומד על שלו, מתעקש על כל דבר, צפוף, אין מקום, למה הוא מפתיע, למה אני שישי, למה הוא עושה מוסף, אני שכת וכו' וכו' וכו'. אבל עומדים הצפופים, שמשתחווים, יש הכנעה, יש ביטול, נעשה נס, יש מקום לכולם, ואפילו ברווח. קיצורו של עניין, הימשכות אחר החומר, אחרי התאוות, משמעה ועניינה יציאה מהסדר העליון משכל העולם הנבדל. ולכן כל חריגה מהסדר מולידה צרות. וזה מוביל לחילול שם שמיים, חילול שם רבו, שם ישמרנו, אנחנו נראה בסוף הפרק. עד כאן פרק ג', פרק ד'. עכשיו בפרק ד' אנחנו עוסקים בהנהגות ללומד התורה. כן, בגלל שהתורה היא שכלית, יש הנהגות מיוחדות שהן הנהגות הראויות ללומד התורה. אז אחרי שעסקנו בשני הפרקים האחרונים, בתנאים ההכרחיים להיות כלי קיבול התורה, שאמרנו שזה ענווה ולא להימשך אחרי התאוות הגשמיות, כעת רבנו עכשיו עובר לעסוק בשורה של הנהגות טובות, הנהגות ראויות למי שלומד תורה. שכל הנהגות האלה נובעות מאחר והתורה היא תורה שכלית. למשל, מעלת לימוד התורה דווקא בלילה. לא רק בגלל שביום עובדים ואין זמן ללמוד תורה, אלא בגלל שהלילה הוא זמן הביטול. כולם ישנים. העולם בטל כביכול משעונו, מהרחש שלו, מהמלאכה שלו, ולכן זה זמן מסוגל ללמוד תורה. וכן מעלת לימוד התורה מתוך העוני והדחק, כן? מתוך הדוחק. כמו שראינו מקודם, שיש בזה ביטול הגוף, הגשמיות. ולכן דווקא מי שלומד תוך הדחק, אז יש לו, הוא כלי שלם יותר, איך אומר רבנו? ואין לך קרוב אל השם יתברך, כמו מי שלמד תורה מתוך הדוחק, שגובר בכוח על הגשמי ודבק בשכלי. כי אין לך דבר שמקרב את האדם אל השם יתברך יותר, רק כאשר האדם פורש מן הגשמי. כמו שראינו בפרק ב', בפרק ג', סליחה. ולכך, מי שעוסק בתורה מתוך הדוחק, שדבר זה מורה שאין מונע לו מצרכיו הגשמיים, ואם כן האדם הזה שכלי גמור, ומכך תפילתו נשמעת, כי השם יתברך קרוב אליו לגמרי. כי החומר הוא מסך המבדיל בין השם יתברך ובין האדם הגשמי. וכאשר גובר על הגשמי ודבק בשכלי, וזה כאשר לומד תורה מתוך הדוחק, אז אין כאן מסך מבדיל כלל, כי כבר יתבהר כי הגשמי הוא מסך המבדיל בין השם יתברך ובין האדם. ללמוד תורה מתוך השירות, נו! מה הבגדיל? מה הרבותה? כמו בדורות של משה ויהושע, שלא היה להם מניות כלכליות, היה להם כיבוש הארץ, כבר כבשו את הארץ, הלמן, כן, בסלב, במדבר. אבל העיקר זה הלימוד מתוך ביטול הגשמיות המציאות החומרית. אז דייקה, יראת השם היא תתעלל. אומרים, תורה שלמדתי באף איש העמדה לי. בהמשך הפרק הבן מביא טעם נוסף למעלת הלימוד מתוך הדרק, ביחס לתורה. אומר רבנו, אני מקריא, כאשר האדם עוסק בתורה והוא אני, אז נחשב תורתו שהיא תורה בעצם, לא תורה שהיא במקרה, אחר שאין העולם מבטל תורתו, אבל כאשר הוא עוסק בתורה, כאשר יש לו פנאי מעסקיו, נחשב תורתו שהיא במקרה. וזהו פחיתות גדול לתורה, שאין המקרה נחשב מציאות כלל. לימוד תורה רק שמסתדר לי, רק שמתאים לי, רק שאני בחופש, רק שאני ברגילה, רק שאין חתונות, רק שיש פרנסה, רק שהילדים בנופש, רק שהבית ריק, נו, זה מעיד על פחיתות התורה. כן? שמסתדר לי, אני עושה, שם אתה אומר, הוא משווה פה בצורה מאוד חריפה, מה ההבדל למי שיש לו קשר, קשר קבוע לאישה אחת, נישואין, לבן אדם שיש לו קשר שזנות לנו, עם אישה מזדמנת, כן, שלא נדע, חלילה. ופה, אומר, אדם שלומד כל הזמן, הוא עם אשתו, בטוב ובר, הוא עם אשתו כל הזמן, אבל לא עם רק, רק שבא לו ורק זה, אז הולך לאיזשהו מישהו שלא נדע. ופה רבנו נותן איזשהו הסבר שהוא מאוד שורשי ליחס בין השירות וגשמיות ללימוד התורה. אני מצטט, וכאשר אין מבטל תורתו בשביל עושרו, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן קיום אל עושרו, כי עושרו נסמך על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי, ואינה בטלה לכך העושר שלו, שנסמך על זה, גם כן אינו בטל. אבל אם תורתו הרעי, ועוסק בתמידות בעסקיו, הרי עושרו נסמך על דבר הרעי, שהוא דבר מקרה בלבד. וכבר אמרנו, כי הדבר שהוא במקרה, לא נחשב מציאות לכך, עושרו ותורתו בטלין. מה היסודות שלך? אם היסודות של הבית הם הרעיים, או איתנים? אם היסוד של הבית זה העסקים, זה הביזנס, אז היסודות גשמיים. יסוד גשמי הוא בהכרח יסוד מוגבל והרעי, שאפשר לשבור ולהפיל אותו, להתמוטט. אבל אם היסוד של הבית זה התורה, התורה הנצחית, אז היסוד איתן. מה היסודות שלך? ואחר שיש בלבול במציאות, אנשים לצערנו, מה נעשה? לא מבינים מה נצחי ומה הרעי. אז צומחים מכך כל מיני קלקולים, כמו אלו ששוגים וחושבים, שיש שינה של המכרה מקבל שפע ויהיה מיליונר ואומרים אדרבה, זה שהוא יישא ברולס רויס, יישא במרצדס, יישא בוולבו, זה של אופרק, של בית מפואר, זה כבוד התורה, כבוד התורה. מה פתאום? אומר המרן נהפוך הוא. תלמיד חכם צריך פשיטות ופשטות. לא פאר ולא הדר. ואדרבה, הפשיטות והפשטות זה כבד, זה העוז, זה ההדר שלו. זה לא בשביל להיות אני. לחיות בזבל, ממש לא. אבל לחיות בפשטות. הביטוי נוסף למעלת התורה השכלית והנהגה הטובה לזכות לה, היא ללמוד תורה בפה. כלומר, ללמוד תורה בכל רם, לא רק ללמוד במחשבה. שהתורה ממש תהיה שגורה בפינו, וכך גם נזכור אותה היטב, כי היא ארוחה בפינו. וכל הדיבור שלנו היא רק בתורה. איך אומר רבנו? איך אומר האמרי אמת, הרבי מגור, סבא של הרבי הנוכחי, אומרים בברכות התורה, והערבנה, מה זה והערבנה? אומר האמרי אמת, שבכל דיבור ודיבור, אפילו בדיבור של, של דיבור חול, של דברים בסיסיים בעולם הזה, תמיד נדע להערב בין דברי תורה. אומרים, באמרה, חיים אלה מוציאים בפה. ככן למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה דייקה, כי הדיבור הוא חיות האדם. מותר האדם מן הבהמה, זה הדיבור. ולכן עיקר הדיבורו של האדם צריך להיות בתורה. והלימוד בתורה בכל, בכל רע, בדיבור, זה ביטוי לדבקות בתורה. וממילא זה נותן חיות לאדם. אבל כאשר הלימוד הוא רק במחשבה, אז זה אפילו לא בגדר עיסוק בתורה, כי האדם יקראו הדיבור. יש בזה גם חקירה, האם צריך לברך ברכות התורה גם על מחשבה. אדם קם בבוקר וחושב על הגמרא, אבל הוא לא, לא אומר אותה. או צריך לברך רק על דיבור, לימוד בדיבור, מה נפסק להלכה? על דיבור, לא על מחשבה, כי רק בדיבור יש לברך, כי הדברים מובנים, לפי מה שאמרנו רבנו כאן, שזה עיקר מהות התורה. עד כאן פרק רביעי, ונעבור בזמן שנותן לנו פרק חמישי. אל תדאגו, נצליח, פרק חמישי. כותרת של פרק חמישי זה חשיבות החזרה והחיסרון בשיבוש דרכי הלימוד. בסדר? אני חוזר, הכותרת של פרק חמישי זה חשיבות החזרה והחיסרון שיש בשיבוש דרכי הלימוד. למה חשוב לעשות חזרות על הלימוד? למה חשוב לזכור את התורה בגלל שהיא שכל עליון? תראו מה אומר רבנו. ולא אוכל כמו שהוא בדור הזה אשר תחילת לימודנו היא לשעה בלבד, ואחר כך תשתכח, תשכח ממנו. ודבר זה אין ראוי לתורה, כי התורה במה שהיא השכל העליון אין ראוי להיעדר, כי השכלי הוא דבר מקוים. לכך, כאשר האדם מסיר אותה ומסלק אותה ממנו בשביל זה, מגיע אל עצמו היעדר, כי הוא נתן היעדר במה שאין שייך לו, לכך מגיע היעדר אל עצמו. אז בגלל שהתורה היא שכל עליון, אז היא לא כמו כל דבר אחר. שאם שוכחים אותו, אז זה לא נעים ולא נוח. לא זכרת את המולדת של אשתך? את יום הנישואים? לא נעים. ולא נורא, בסדר. לא זכרת מתי בדיוק המועד האחרון להירשם להגרלה של... בסדר, לא נורא. אבל פה, חברים, מדובר פה על שכחת התורה. שכחת המהות, סדר העולם, שהיא יסוד היסודות, עמוד החוכמות, השכל של העולם כולו. ואם הבאנו דוגמה מקודם, אדם, תכלס, אף אחד לא שוכח את היום הולדת שלו. למה? כי הוא יודע שהיום הולדת שלו, שא' בתשרי היום הולדת שלו, זה בנפשו, זה מהותו הפנימית. ואם אדם מתייחס אל התורה, לרום העלתה, אז הוא פשוט, הוא יגיע למצב שהוא מפחד לשכוח את התורה. ולכן הוא יתמיד בעריכת החזרות. מה, אני לא זוכר את הגמרא בסוכה, אבל שהייתי באלול, בשיעור א', בשיעור ב', בשיעור ג', בשיעור ד', למדתי סוכה, איך אני לא זוכר את זה? אז יעשה חזרות על הגמרא כל הזמן, כי הוא מפחד לשכוח אותה. כמו במשל שהוא מביא על ייבוד ציפור הדרור, בשם תן לדבר רבי ישמעאל, שאומר לו שם הבעל הציפור, למי ששומע על הציפור, אל תחשוב שאם תאבד אותה את הציפור, אני אתבע אותך על ה-50 שקל ציפור, אבל אתה מה פתאום? לציפור דרור, אני אתבע את הנשמה שלך, את החיים שלך אני אתבע, כן? איך אומר פה במדרש, נשמתך אני נותן ממך. דרך אגב, דרור, גימטריה הקודש. הדרך הפשט, תשכנו פה קצת. אומר רבנו בפסוק, בפיך ובלבבך לעשותו. התורה צריכה להיות ארוחה בפה, לזכור אותה. ופה רבנו ממשיך פה בעריכות דברים, הוא מלין, הוא בוכה על כמה ירידת הדורות, שכבר לא זוכרים, עכשיו אם זה ברבנו לפני 450 שנה, מה 430 שנה, מה נגיד אנחנו שאורגלנו שהכל זמין בגוגל, בפרויקט השוט, DBS, אוצר החוכמה, תורת אמת, הכל נמצא ברשת, נכון? איך אומרת המשנה במסכת דומאי, פרק ד' משנה א', שעם הארץ אימת שבת עליו. מסכמים הפרשנים, אומר הרמב״ם, למה עם הארץ אימת שבת עליו? בשבת, על דרך הפשט, שבשבת, בגלל שהוא מחייף לך לשבת, אז הוא לא ישקר. אבל היום בדור שלנו, עם הארץ אימת שבת, תשאל את הרב מה התשובה, נגיד לך רק שנייה לפותח ספר, גוגל, טטטטטטטה, שאל את הרב, מורשת, כיפה, טטטטה, פרויקט השוט, זה מופיע בשעת 5 פעמים. כן. אבל בשבת אין גוגל, בשבת אין פרויקט השוט, אין לו תחומה, אין DBS, ולכן עם הארץ אימת שבת עליו. ולכן בפרט רבנו מלין על כך שהלומדים מעדיפים בדור שלו, גם בדור שלנו, מעדיפים את הפלפול, את החידוד, על פני זכירת התורה. אומר רבנו שלדאבוננו, עקירת הערים קודמת לבחינת סיני. וירד אחת חזה לי ברורה, אסקט, מה זה אסקט ושמע? האס, ואחר כך קטט, קודם כל בקיאות, אחרי זה עיון. קודם כל לדעת את הגמרא, ורק אחרי זה לקפץ את תוספות. ראיתם בפרק איך רבנו בוכה על זה שאנשים יודעים תוספות, 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 אבל את הגמרא לא יודעים. איך היה אומר לי, מורנו רבנו הצדיק, הרב ירמה רג'יל, סתות הגן עלינו, אומר לי, בחור ישיבה, תגיד לי, איך אומרים בערבית פלפלן? אני, הדה בלבלן. כן, הוא, תשמע, יש לי בלבול גדול. כן, בערבית אין פי. זה אומר, אתה רואה אותו, הדה בלבלן גדול. כן, הוא פלפלן גדול, יש לו, יש מה, רב, יש לי בלבול. כן, יש לי פלפול. כן, לא צריך להגיע למקום של הפלפול. הרבנו ממש מפליג בגנות היעדר הזיכרון, התורה, ואומר, זה ממש חורבן גדול צומח מזה. אני מצטט, ואני אומר שכל אשר נראה חיסרון ותקלה במציאות וכולי, הכל מתחדש מזה, שלא זוכרים את התורה. בעיקר שדבר הזה של היעדר זכירת התורה גורם סילוק המעשים ויראת שמיים מן הדור הזה, אז שלא מתאר את שמיים, אומר המהר"ל רבנו הקדוש, שלמה יש בעיות של כפירה, של חוסר יראת שמיים? כי לא זוכרים את התורה. ודבר זה שייך לומר כאשר התורה היא עמו ואצלו, כי כל דבר הוא פועל במה שהוא אצלו. וכך אמר הכתוב, כי קרוב אליך דבר בפיך ולך לעשותו. כי כאשר התורה קרוב אליך, שהיא בפיך, שאתה חוזר עליה תמיד, ולכך היא תמיד גם כן בלבבך. דבר זה גורם שתהיה התורה נעשה בפועל. ורבנו אומר פה שזה שלא זוכרים את התורה, זה תולה בזה, זה הסיבה להיעדר יראת שמיים. כמו שמספרים על הבייניש, שהגיע השמיימה, ואמרו לו, בייניש, יאללה, מדור בייניש. מה פתאום? איך לגן? הוא אמר, מה? אבל אני בייניש, תורתו אמנותו. תורתו אמנותו, בוא נבחן אותך לתורה שלך. הוא אמר, ריבונו של עולם. הוא אמר, ריבונו של עולם, איזה פחת למדת? אני הייתי בישיבה סדר יום, למדתי, אופס, קדוש, זכר, אני לא זוכר. לא, טוב, סדר צהריים, למדת? בקיאות, לא זוכר. אז מה עשית? לא, ריבונו של עולם, תגיד סברה, ואני כבר אראה לך שזה לא מתחיל בכלל, אוקיי? זה המציאות, וחבל. אומר רבנו, מה זה בעלות על התורה? מה זה בעל תורה? בעלות על התורה זה שאדם יש לו בעלות על התורה, כלומר, מי שיודע את התורה וזוכר את כולה שהיא מונחת אצלו, ורק על גבי הקומה הזאת יכול לפלפל, להקשות, לדמות מילטה למילטה, זה בעלות על התורה. אבל לא על חשבון פלפולים וקושיות, על חשבון קומת הזכירה והידיעה הבסיסית. ולכן, ממש נקרא שרבנו כתב את הפרק הזה בדמעות, ממש. איך הוא מסיים את הפרק? והוא ברחמיו יחזיר אותנו לתורתו, אמן. שזה לא משהו רגיל שככה מסיים פה בתפילה. לכן, בסוף פרק ה', תדגישו את זה, מסיים פה, ממש בוכה. מה זה יחזיר אותנו לתורה? יחזיר אותנו לזכור את התורה. טוב, יש לנו קצת זמן, אנחנו ננצל את הזמן שנותר לנו, כי הזמן זה גשמי. התורה היא למעלה מהזמן, נכון? טוב, פרק ו'. פרק ו' זה פרק מאוד מאוד אהוב עליי. מאוד יסודי. עניינו של פרק ו' בארבע מילים, זה מעלת הלימוד בחבורה ובחברותה. או לימוד בחבורה, או בחברוסה, כן, בחברותה. בגלל שהתורה היא שכן נבדל, לכן עיקר קניינה הוא באמצעות החבורה. מה המעלה של החבורה? שכל אחד גורם לחדד את החבר שלו, אבל אז מיני התקלס הילאה. כן, כל אחד ירומם את כולם. כי אין כאן שכל פרטי של היחיד, יש פה שכל של בני החבורה. עכשיו, כשאדם לומד לבד, אז יש מאבק בין השכל לבין הגוף. אבל כשהוא לומד עם חברותה או חבורה, אז יש כאן שיח בין שכלים שונים. ממילא השכל, השכלים גוברים על הגופות, על הגוף אחד שיש שם. כי השכל במהותו הוא נבדל מהמהות הגופנית הפרטית. ולכן היחס, נקרא לזה הממשק בין בני החבורה, הוא רק באמצעות השכל. ולכן הוא גובר על הגוף. לכן אלה שלומדים ביחד, אז אומרים חז"ל, אומר רבי אלעזר מסכת שבת, שכל מי שלומדים יחדיו עולים לגדולה. ולא מדובר פה בסגולה שממית, אלא שעל ידי החידוד ההדדי של החברותה, של החבורה, הם מגיעים למעלה גדולה יותר מהשכל הפרטי שלהם. ואז הם זוכים לגדולה יותר. וגם מעלה נוספת שהלימוד בחבורה ובחברותה מקנה ומסגל לנו את יכולת ההקשבה. יש רבנים, מוגדים שלומדים רק לבד, כולם לבד. ואז הם לא רגילים שחולקים עליהם. שהוא כללי אסור לדבר איתם, אסור, כן, כי מישהו חולק עליו, לא מוכנים, מבטלים את דבריו. אם הם לומדים בחברותה, אתה לומד עם, למדתי עם חברותה שלי הרבה שנים בישיבה, על כל משפט שני שאמרתי, צעק עליי. צעק, צעק, היינו יוצאים צרודים מסדר בוקר. מה פתאום, אם הוא היה מסכים, מה אתה מסכים איתי? רגע. אם אתה מסכים איתי, רגע, אולי לא בסדר. מה, אתה חולה היום? קרה משהו? לא, תחיל לחדד, אתם מכירים את זה בעצמכם. הלימוד בחבורה וחבורת המקנה יותר יכולת ההקשבה. והרי השראת השכינה תלויה ביכולת ההקשבה, שאמרנו נעשה ונשמע. ולכן רבנו עומד על כך שמי שלומד בחבורה, אז או בחברותה, הוא מתרגל להכיר בטעויות שלו. הוא מתרגל להכיר בטעותו, אפילו שמח בזה שהחבר שלו מדייק אותו, מקדם אותו. הוא מדייק אותו בלימוד, הוא מאיר לו, הוא חולק עליו, ואז הם מתקדמים, או זוכים לגדולה, עולים לגדולה, אבל מי שלומד לבד, הוא לא קונה את מידת ההקשבה בנפשו. ולכן, כשלומדים מחבורה, כל אחד יודע לקבל ביקורת מחברו. כן, את ואיב בסופה, שבסוף מה שבסוף משלימים, ואינו מתגאה בתלמוד שלו, בלימוד שלו, כפי שלא לקרות למי שלומד יחידי. וזה אחת מהסגולות של בית המדרש שלנו, פה בדבד התורה בעתניאל, שהשיעור הכללי זה קונצרט, ומותר ואף ראוי לחלוק ולהקשות, כמובן בנועם, בענווה. ומתוך זה, זה המשך של מדר סיני, כפי שאמרנו שהישיבה מסביר בשורי שורש. בוא נכנס לזה כרגע. אז עד כאן, פרק ו'. עכשיו נגיע לפרק ז'. כותרתו של פרק ז' זה מעלת לימוד לשמה, והזהירות בברכות התורה. כמובן אפשר לחלוק על ההצעות של הכותרות, אבל זה לחלוק בנועם, כן? נולמי פה בחבורה. טוב, אז לימוד התורה ביותה שכל עליון, אמרנו שכל נבדל, זה לא לימוד בגלל ש... אומרים בלעד, יש בו פן, בגלל שאני נהנה מזה. הרי כל הנאה זה מתקשר, זכו לפרק ג', כל הנאה זה קשור לגשמיות, להיבט הגשמי. והתורה... היא שכל אלוקי עליון נבדל סדר העולם, נכון? ולכן לימוד לשם הנאה זה קרוב ודומה ללימוד שאינו לשם שמיים. ובלימוד שלא לשם שמיים היא סכנה גדולה כפי שראינו. כי התורה היא לא רק שמה חיים. התורה היא גם שמה מוות. אם אדם לא לומד נשמע, אז יכול להיות שלא עלינו בר מינה, אנחנו אומר רבנו, אני מצטט, כי המשתמש בדבר שהוא קודש אל דבר שהוא חול, מגיע אליו המיטה, כמו מי שנהנה מקודשי שמיים, כי אין מציאות לדברי החומרים הנבדל. ולפיכך, אם נהנה אדם שהוא חול מקודשי שמיים, היא התורה, בא אליו המיטה, שאין אלו דברים שיש להם מציאות וחיבור יחד, ונדחה פחות והחול מן אשר הוא קודש. כמו שאמר כתוב בשופטים, כן, שם ההורים של שמשון, אלוהים ראינו, מות נמות. שואל רבנו, וכי אלוהים הוא המיטה לאדם? אלא שאמר שאין לאדם להתחבר עם הקודש, ואדם שהוא חול נדחה. ולכך אמר, שימו משפט מאוד מאוד חשוב. ולכך אמר, אם האדם מחבר התורה שהיא קודש קודשים אל דבר שהוא חול, ראוי לאדם שיקבל המיטה. ודבר זה עוסק בתורה שלא לשם שמיים, רק לנעתו שהוא חול. הנה הוא מחבר הקודש אל החול, ולכך דבר זה שהוא ברור, כי עוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו שם המוות. אבל צריך להיזהר, לא ליפול בפח של, טוב, לשמע זה רק לימוד עיוני, לימוד מופשט, אלא לימוד, אומר רבנו, צריך להוביל גם למעשה. כשסיפרנו לרבי מלובביץ', כן, כבר כמה פעמים, שאלו אותו מה זה ביטול תורה, אני אגיד בקצרה, אז אמר, אצלי ביטול תורה זה שאני לומד שש שעות סוגיה ראשונים ואחרים כל נושא כלים, ולא יוצא עם מסקנה להלכה, מסקנה מעשית. הלכה זה לא רק הלכה בשולחן ערוך, כשלומדים זבחים, מה המסקנה להלכה? איך אני מולק, איך אני מקריב בנחות, איך אני, כן, קומץ את המנחה? לא, אלא מכל דבר בתורה ללמוד נפקא מינה לנפש, נפקא מינה להלכה, למעשה, למרחב החיים, למקומת המשמעות. כי אם הלימוד לא מוביל למעשה, אם הלימוד נשאר רק בשכל, הוא לא מחלחל לרובד המעשי של החיים, למימד הגשמי, שהוא עיקר המציאות שלנו, אז זה בעיה. ולכן, כי זה לא מרגיד להורד לעשייה, לכן צריך להביא את הלימוד לידי מעשה. ונכון שתלמוד גדול ממעשה, ראינו את זה כבר בפרק א', נכון. אבל מתי תלמוד גדול ממעשה? גדול תלמוד ממעשה, שהתלמוד מביא לידי מעשה. איך אומר רבנו? כי התורה שהיא השכל העליון אין לה עמידה באדם כי הוא אדם בעל גוף. לפיכך אין לאדם דבקות אל התורה מצד שהיא שכל כי אם באמצעית המעשה. כלומר באמצעות המעשה. שהמעשה שייך לגוף ועל ידי זה יש לו חיבור בצירוף אל התורה. ולפיכך אם כל כוונתו ללמוד מבלי שיבקש לעשות אפילו תורה, אפילו תורה אין לו. וכאשר כל עניינו ללמוד תורה בלבד ואינו פונה אל המעשה שהוא שייך לאדם במשהו אדם גשמי. לכן דבקות אמיתית בתורה היא רק על ידי לימוד שמוביל בסוף למעשה. ואז הדבקות היא בכל מרחב קומת האדם, בכל המציאות. גם בשכל וגם בכל הגוף הגשמי עצמו. כמו שדבק באשתו ודבק באשתו, מתי? כשהם היו לבשר אחד. נסיים פה בשני נושאים אחרונים, ובזה נסכן, נגזור פה דקה אחרונה מההפסקה. האהבה לקדוש ברוך הוא, אומר רבנו, היא באמצעות התורה. כלשון רבנו, אני מצטט, כי האהבה אל השם יתברך, הוא הדבקות בו יתברך. ואי אפשר שתהיה כי אם על ידי לימוד התורה, שהוא הדבקות בו, כמו שביארנו למעלה, ואם ילמד תורה לשום כוונה אחרת, לא יקנה על ידי התורה הדבקות בו יתברך. וכתיב, לאהבה את השם אלוהיך ולדבקה בו, ולכך מפרש הכתוב לאהבה את השם אלוהיך, שילמד מאהבה ולא שום כבוד. ומפני שהתורה יש בה דברים אלו, ראוי שיואב התורה, כי האדם בטבע אוהב דבר שהוא טוב. ולפיכך העיקר שיהיה אוהב התורה בשביל מעלת התורה. וכאשר ילמד התורה בשביל אהבת התורה, יש לו דבקות בו יתברך. כי אהבה לדבר הוא דבק בדבר שהוא אוהב. וכאשר דבק בתורה על ידי זה, יש לו דבקות גמור בו יתברך. ובגלל שהלימוד הוא לשם אהבת השם, לכן יש לברך לפני ללימוד תורה. ולכן תקנו חז"ל, שלוש ברכות לפני הלימוד. כן, יש שם שלוש שיטות, מה מברכים ואיך מברכים. אני מסכם את השיטות לפי רבנו, וזה נסיים. וכאמר רב פאפא, לכך נמרי לכולו, נגיד כל השיטות, שיש לברך על המצוות שעוסק בתורה, כמו שמברך על שאר המצוות, ויש לברך כי השם יתברך מלמד תורה, ומוציא שכלו של האדם אל הפועל, ועל ידי השם יתברך שהוא מוציא שכל האדם אל הפועל, ועל ידי האדם שהוא עוסק הוא לימוד התורה, הוא מברך גם כן על שבחר בישראל ונתן להם התורה בכלל, ובכל יום נותן לתורה גם כן, ובזה מחל הכל. מתוך העיון בנוסח ברכות התורה השונות שנפסק של דברך שלושתם, רבנו עומד על הבדל מאוד יסודי בין לימוד התורה לשאר המצוות. על המצוות מברכים גם בגלל שהם עול. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו עול. אבל ברכת התורה על ידי החכמים שהם אוהבי חוכמת השם, הם אוהבי התורה שהיא שכל העליון, זה לא בגלל שהיא עול. זה ברכת המצוות, אבל ברכת המצוות לא בגלל שהיא עול, אלא הברכה היא מתוך הדבקות בנותן התורה. שנתן לנו את התורה, כדי שנדבק בקדוש ברוך הוא. ולכן מכאן אנחנו נבין מה גודל החורבן של עם ישראל שהיו במציאות על שלא ברכו בתורה תחילה. מה הבעיה? כלומר, הם לא ראו בתורה אמצעי ודרך לזכות לדבקות בקדוש ברוך הוא, אלא רק דרך לקיום עול מצוות, כמו שאר המצוות. ולכן מי שלא מברך בתורה תחילה הוא פוגם בהתקשרות למי? בהתקשרות לנותן התורה. אומר רבנו, וזה היה תחילת השרה והתחלת השרה גורם השרה אחרת, עד שהוסרה התורה לגמרי לא עלינו. כפי שאומר רבנו שהדברים עמוקים ונזכה כולנו להתחזק בברכות התורה. נסיים בדברי הבח, הבח הקדוש בפירושו על האור החיים, סימן ממזיין, שם בברכות התורה, אני לא רוצה להאריך, אז תקראו את זה לבד, שווה לקרוא, שם הוא מסביר את הנקודה הזאת, שבאמת המקום של ברכות התורה ולימוד תורה זה להתקשר לשמת התורה. אז פה ככה טעמנו על קצה המזלג, עם הלשון בחוץ, בקצר צלנו הסיכום של מבוא, הקדמה לנתיב התורה ושיבת הפרקים השונים בנתיב התורה, בעזרת השם שבוע הבא, אנחנו שימו לב, מפרק ח' עד פרק י' ח' כולל, זה פרקים שטיפה יותר קצרים, יהיה בסדר, ונספיק בעזרת השם, וחל מעוד שבועיים, הנתיב הבא. ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.